טוב, אז שלום לכולם. אנחנו מתחילים איזושהי סדרה קצרה של כמה? ארבעה מפגשים? ארבעה מפגשים של קצת להתכונן לראש השנה, ליום הכיפורים, קצת להבין את התקופה. אז הדף שלפנינו, אני מעריך, ייקח לפחות שני שיעורים, ומכוח זה ננסה להמשיך הלאה. אנחנו מכירים את הכלל בגמרא, זמן כגרים, הזמן גורם. מה זאת אומרת? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מעל הזמן, כמו שהוא מעל המקום. הוא מקומו של עולם, אבל אין העולם מקומו, הוא מעל הזמן, הוויה, היה הווה ויהיה. אבל אף על פי שהוא מעל המקום ומעל הזמן, הוא מתגלה בזמן ומתגלה במקום, וההתגלויות במקום ובזמן אינן התגלויות זהות. זאת אומרת, ההתגלות של הקדוש ברוך הוא למשל במקום שנקרא חוץ לארץ, זה לא כמו ההתגלות שלו בארץ ישראל, ועם כל הכבוד לגבעת שמואל ואשקלון, זה לא כמו ההתגלות בירושלים ובמקום המקדש ובמקום קודש הקודשים. מדרגות מדרגות, גילוי במקום. וכן בזמן, לא כל הזמנים שווים. הקדוש ברוך הוא מתגלה ביום ראשון לא כמו שהוא מתגלה בשבת, וביום טוב לא כמו שהוא מתגלה בשבת וכו'. אם כן, הקדוש ברוך הוא מעל הזמן ומעל המקום, אבל הוא מתגלה בזמנים שונים ובמקומות שונים, במדרגות שונות. אז איך שחזל אמרו זמן כגרים, בעצם אמרו הזמן גורם. כל זמן, או תכף נראה פרק זמן היסטורי, יש לו גילוי מיוחד, יש לו גילוי של תוכן אלוקי מיוחד ביחס לאותו זמן. רק אתן את הדוגמה הפשוטה, למשל, הגילוי האלוקי שנקרא שבת, נשמה יתרה, מעין עולם הבא וכו', הגילוי האלוקי הזה הוא לא נמצא ביום ראשון. אני יכול ללבוש בגדי שבת, ואשתי יכולה להדליק נרות, ונעשה קידוש, ונשאיר לך דודי והכל נחמד, אבל אין קדושת שבת. קדושת שבת לא חלה בזמן הזה שנקרא יום ראשון. מה אני עושה? אז אם כן, ברור שזמן כגרים, הזמן גורם. וידוע הביטוי של הרב קוק, הזכרנו אותו נראה לי פה כמה פעמים בכל מיני הקשרים, כל זמן מאיר בתכונתו. זאת אומרת, לכל זמן יש איזה תוכן אלוקי מיוחד שמאיר באותו הזמן, ואנחנו צריכים להכיר את התוכן האלוקי המיוחד שבכל זמן, וממילא לכוון את העבודה הרוחנית שלנו לתוכן האלוקי הייחודי המתגלה בזמן הספציפי הזה. כל זה הקדמה. הקדמה למה? שאם אנחנו נמצאים בזמן בין ראש חודש אלול ליום הכיפורים, ותכף נראה שחז"ל הגדירו את הזמן הזה כזמן מיוחד, וגם הגדירו מה המיוחד בזמן הזה, אז זה אומר שאנחנו צריכים בעצם לעבוד עבודת השם, לכוון את עבודת השם העיקרית שלנו לתוכן האלוקי המיוחד המתגלה בזמן הזה מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, לפי המקובלים עד שמיני עצרת. ולכן 320 ימים בשנה הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוכן אלוקי מסוים, 40 יום בשנה מאלף אלול עד י' בתשרי הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוכן אלוקי מיוחד שהוא לא מתגלה בזמנים אחרים. ולכן שוב אני חוזר, זו נקודה מאוד יסודית. ולכן אם אנחנו לא יודעים, לא מזהים את התוכן האלוקי המיוחד של הזמן שבו אנחנו נמצאים, יכול מאוד להיות שעבודת השם שלנו היא לא מכוונת לערך האלוקי. אני אתן דוגמה הכי פשוטה, כמו שזכרנו מקודם. אם אנחנו עכשיו יום שביעי מאז בריאת העולם, כלומר יום שביעי נקרא שבת, ואני לא מכיר את התוכן האלוקי המיוחד שמתגלה בשבת, ולכן אני מתנהג כמו ביום חול, אני עובר על מלאכות שבת ולא מקיים מצוות עשה של שבת וכו', אז ממילא מבחינתי היום השביעי, קרי שבת, זה כמו כל יום חול. אז מה השתנה? כן, ברור, אז זה לא רק לקיים מצוות עשה ולא לעבור על הלאווים המיוחדים ליום השביעי שנקרא שבת. צריך להבין ולהיות שייך ולחיות את המדרגה של התוכן האלוקי הנקרא שבת, וממילא זה בא לידי ביטוי בלא לעבור על הלאווים האסורים ולקיים את העשים המחויבים וכו'. בסדר? אז אנחנו רוצים לברר קצת, להתחיל לברר היום, מהו התוכן האלוקי המיוחד שמתחיל בחודש אלול. הכותרת פה היא לא מדויקת, אבל היות וכתבתם אלול, איך כתבתם? אלול, משהו כזה. אז הכותרת הזאת, עבודת השם בחודש אלול, אבל זה לא רק חודש אלול, זה מראש חודש אלול עד יום הכיפור. טוב, אז בואו נראה. אז כשרוצים לברר סוגיה כזאת, הכי פשוט הולכים להלכה. מה נפסק בשכון ארוך? לפי מה שנפסק בשכון ארוך, אפשר לחתור פנימה, ואז לזהות בעצם מה, מה יש בזמן המיוחד הזה. אז פוסק השכון ארוך, סימן תף קוף פי א', זה בעצם הסימן הראשון בהלכות ראש השנה, אומר השכון ארוך, נוהגים לקום באשמורת, לומר סליחות ותחנונים, מראש חודש אלול ואילך עד יום הכיפורים. אם כן, לפי השכון ארוך, כך נוהגים הספרדים, כידוע, מ-א' אלול עד יום הכיפורים, נוהגים לומר סליחות ותחנונים. יש פה שני זמנים שמוזכרים במשפט הזה. א', זמן אחד שנקרא אשמורת, תכף נראה שאשמורת זה סוף הלילה, הגמרא מסרת ברכות כידוע מחלקת את הלילה לשלוש אשמורות, ארבע אשמורות וכו', אז האשמורת שכאן מדובר, כמובן האשמורת האחרונה, סוף הלילה, חלק האחרון של הלילה, אז זה זמן שהוא נכון כל יום, כפול 365 ימים בשנה, כל יום בתוך 24 שעות, יש איזשהו זמן שנקרא אשמורת, כלומר סוף הלילה, שתכף נראה מה המיוחד בזמן הזה. וחוץ מזה זמן שני, שזה לענייננו, ותכף נראה ששני הזמנים האלה קשורים מאוד, מראש חודש אלול ועד יום כיפור. יפה, מה מיוחד בשני הזמנים האלה? אומר המשנה ברורה, לסוף הלילה, שזה השמורת האחרונה, מה שכאן השכון הוא קורא השמורת, לסוף הלילה הקדוש ברוך הוא שט בעולם, שט בעולם הזה, והוא עת רצון. כלומר, מה המיוחד? כל לילה, 365 ימים בשנה, בחלק האחרון של הלילה, נקרא סוף הלילה, שמות האחרונה, הקדוש ברוך הוא שט בעולם. אני לא יודע מה זה הקדוש ברוך הוא שט בעולם. אולי מרדן מבין, אני לא מבין מה זה שט בעולם, אבל אני מתאר לעצמי משהו בכיוון הזה, שהקדוש ברוך הוא בדרך כלל במחאות, הוא נמצא באיזה עולם שמיים עליון, והוא ככה מדי פעם מציץ אלינו מה קורה, ומנהל את עולמו, וכו', אבל כנראה שכל לילה, בסוף הלילה, באשמורת, הקדוש ברוך הוא קצת יורד אלינו, ושט בעולמנו, ומשגיח ביתר שאת, ותכף נראה, ביתר רחמים על עולמנו, עד כדי כך, שהזמן הזה, שהוא השמורת האחרונה, נקרא עת רצון. הזכרנו פה, נראה לי גם כמה פעמים, שמלבים עושה הבחנה בין זמן לבין עת, לכל זמן, ועת לכל חפץ תחת השמיים. מה ההבדל בין זמן לבין עת? אומר המלבים, זמן זה הממד הטכני של הזמן, ועת זה התוכן הרוחני של הזמן. אז מהו התוכן הרוחני של השמורת האחרונה? כל לילה עת רצון. טוב, צריך להבין מה זה עת רצון. תגידו, מה זה מעניין אותנו? אז אם ככה אנחנו צריכים להגיד סליחות כל לילה בשמורת האחרונה. דרך אגב, מקובלים באמת מתייחסים ברצינות. נפה, אז כן, הנצח כבר אחרי, אבל מקובלים מתייחסים ברצינות לחלק האחרון של הלילה, כל מיני משמעויות. בכל אופן, לענייננו, מה יש מראש חודש אלול עד יום הכיפורים? אומר המשנה ברורה, ומה שנהגו מראש חודש, כלומר סליחות ותחנונים, ומה שנהגו מראש חודש, שאז עלה משה בהר סיני לקבל לוחות אחרונות, כידוע באלף אלול, והעבירו שופר במחנה, משה עלה להר שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה אחר חטא העגל, ואבה את רצון. אם כן, 40 יום הללו, שאנחנו נמצאים בתוכם, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, הם זמן אלוקי מיוחד, שהתוכן הרוחני המתגלה בו נקרא רצון. את רצון. דרך אגב, אנחנו הספרדים אומרים בסליחות, עננו, העונה בעת, רצון. נכון? עכשיו זה את רצון. 40 יום הללו הם את רצון. אז השמורת האחרונה, סוף הלילה, ב-40 יום האלה, זה את רצון שבעת רצון. טוב, אנחנו אולי קצת קשה לנו לפעמים לקום בשמורת האחרונה, כלומר סליחות, אז או שאומרים בלילה, או שאומרים נקווה מוקדם בבוקר יחסית, בטח לא בצהריים, כל המנהג הזה, אני לא מבין איפה הוא הגיע בכלל. בכל אופן, מה? בסדר. בסדר, נקריא את הפסיקה. בסדר. לא, יש לזה סיבות. יש לזה סיבות, אבל בוא נאמר ככה. נגיד בעדינות. לא נראה לי שאבותינו ואבותיך... אני עונה לך, לא. כן, אבל לא של סליחות. לא נראה לי שאבותינו ואבותיך אמרו סליחות במנחה, בצהריים. לא, מנחה גדולה, לא נראה. טוב, אז הוא פסק ככה, הרב עובדיה, כדי שתלמידי חכמים ילמדו תורה ולא יקומו מוקדם בבוקר ויהיו עייפים בלימוד וכו'. אבל זה לא הפשט. אנחנו בישיבה מקפידים להגיד סליחות בזמן. בבוקר, 6:30. כדי לא לפגוע בסדר, בסדר היום, אבל ודאי לא בצהריים. בשום פנים ואופן. טוב, בכל אופן ענייננו, אופה, מה שאתם נוהגים פה זה שלכם, אני לא נוגע. אני רק, אתה שאלת, אז אני עניתי. לא תכנתי להגיד את זה, כן. בכל אופן, אם כן לענייננו, אז יוצא בעצם שהזמן הזה מראש חודש אלול עד יום הכיפורים הוא עת רצון. יפה. נשאל את השאלה, רצון של מי? רצון של מי? ההבנה הפשוטה שזה זמן לרצון האלוקי. הראיה שהקדוש ברוך הוא התפייס אחרי חטא העגל, נתרצה לישראל לאחר חטא העגל. אז הבנה ראשונה, 40 יום האלה הם 40 יום כאלה שבהם הקדוש ברוך הוא מתרצה לישראל. יש רחמים לישראל. אני אפילו מרשה לעצמי לומר, אני ככה, הייתה לי הברקה השנה, לא יודע אם זה נכון אפילו, אבל אנחנו ספרדים אומרים בעננו, כן, עננו אלוהי אברהם, עננו פחד יצחק, עננו אביר יעקב, אביר יעקב, עננו מגן דוד, שארבעת האלה, מה קורה עם משה? לאן נעלם משה רבנו? נעזוב כרגע, אבל בכל אופן ארבעת אלה, שלושת אבותינו ודוד מלכנו, זה בעצם איזה תמצית של אידיאל. אברהם אבינו מידת החסד וכולי, הרבה לדבר, יצחק גבורה, יעקב התפארת, וכל זה מתגלה במלכות, עד לכאן האידיאל. יפה. אז האידיאל הגדול זה אברהם, יצחק, יעקב ודוד, נגיד לפי הסדר הזה. ואז אנחנו אומרים ככה, האידיאל הגדול הזה שמופיע באבותינו ובדוד מלכנו, זה יפה. אבל כדי שכל זה יופיע, כנראה שצריכה להיות עת רצון מיוחדת. ואז אחר כך אנחנו אומרים, עננו העונה בעת רצון. ואחר כך אנחנו אומרים, מה אומרים? עננו בעת צרה. צרה. כשיש תקופה של צרה, ולא סתם אותיות צרה או אותיות רצון, שיש תקופה של צרה, כנראה יש יותר אפשרות לעורר את הרצון. וממילא העונה בעת רחמים. וממילא אלוהי המרכבה. וכו'. כן, אז השנה אני חושב שעת רצון זה יותר חודר. אנחנו צריכים תוכן רוחני של רצון. של רצון של מי כרגע? רצון אלוקי להתרצות לנו ולרחם עלינו. כי אנחנו בצרה. עת רצון לצרה, עת רחמים. אז זה הפירוש האחד שהוא נכון, שהקדוש ברוך הוא התרצה לישראל על חטא, על חטא העגל, ולכן העת רצון הזאת זה בעצם מלמעלה למטה. הרצון האלוקי. אבל יש פירוש שני. את רצון יותר לפני שגם המשנה ברורה וגם בעל הבני שכר שאומרים את אותו כיוון. יש הסבר שני שהוא לא סדר את הסבר הראשון. יש, הזמן הזה הוא גם את רצון שלנו. אנחנו מסוגלים יותר ב-40 יום הללו לעורר את רצוננו. לעורר את רצוננו לעשות רצונו. כלומר, אני אגיד בשפה הכי פשוטה. אם במשך 320 ימים בשנה חוץ מהשמורת האחרונה כל לילה, שנראה לי רובנו ישנים בשעה הזאת. אבל 340 ימים בשנה, כשאנחנו רוצים לעשות רצוננו רצונו, יש לנו מניעות, יש לנו עיכובים, אנחנו חסומים, אנחנו לא מתגברים על כל מיני מעכבים, וכדומה. ב-40 יום הללו, אנחנו מסוגלים יותר לגלות את רצוננו, ואין סתירה בין הפירוש הראשון לפירוש השני. ממילא, היות והקדוש ברוך הוא משפיע עלינו את רצון, ממילא גם אנחנו מסוגלים לגלות את הרצון שלנו ביחס לרצון שלו. זה שתי הבחינות האלה. אז יוצא עכשיו לפי זה דבר, אני חושב, פשוט מאוד ויסודי מאוד. 40 יום הללו, בכל מה שקשור ביחס אלינו, זה 40 ימים כאלה שצריכים לכוון אותם לעבודת הרצון. למה אני אומר את זה? תרף אני קראת משם רואה ואת בעל הבני שכר. למה? כי הרבה פעמים הימים האלה מאופיינים, ובזה בסדר ובצדק, מאופיינים בכל מיני השתפרויות רוחניות. למשל, באתי לשיעור למרות שבדרך כלל אולי פחות, הוספתי עוד חצי שעה ללמוד תורה למרות שבדרך כלל אני לא מוסיף, אני נתתי יותר צדקה, ברכתי ברכת המזון מברכון, לא בעל פה. כל זה נכון, אנחנו לא נגד זה. כל השתפרויות הרוחניות המעשיות הן השתפרויות חשובות מאוד. נכון, אבל כל זה ביטוי, הופעה של משהו הרבה יותר עמוק. והמשהו הרבה יותר עמוק הוא שבימים האלה אנחנו מסוגלים לכוון את רצוננו לרצון האלוקי, וזה הנושא של השיעור היום. מה זה הרצון הזה, או התחלת השיעור, התחלת הבירור הזה? מה זה הרצון הזה? את זה אני רוצה קצת לברר, רק בואו נראה קודם כל ברשותכם את שני הכיוונים, מצד אחד הרצון האלוקי ומצד שני הרצון האנושי. ממשיך המשנה ברורה ואומר, כי באלו 40 יום התשובה מקובלת להיות ליבו קרוב אל דודו בתשובה, ואז דודו קרוב לו לקבל תשובתו מאהבה. אז מצד אחד דודו לו, ומצד שני אני לדודי. דרך אגב, שאלה, לא נפתח את זה כרגע כי זו סוגיה שלמה, אלול ראשי תיבות כידוע, וגם משנה ברורה הביא את זה פה מקוצר המקום חתכנו, אני לדודי ודודי לי. יפה, שאלה. פסוק אחד אומר שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, השיבנו השם אליך ונשוב. אז איפה הכל מתחיל? אצלו. את רצון שלך. השיבנו השם אליך. ממילא את רצון שלנו. והשוב. ונשוב. מצד שני, פסוק שני אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, שובו אליי, והשובו אליכם. אז זה מתחיל מאיתנו. שובו אליי. זה את רצון שלנו, אחרי זה רצונו. מי צודק? דרך אגב, אז בא למה בני שמחה, באחת ההקדמות שלו, בספר בני שמחה, באחת ההקדמות הוא אומר, שיות ואנחנו לא יודעים לכוון לרצון לשעה של הרצון האלוקי, לכן אנחנו צריכים להקדים. שובו אליי ושובו אליכם. אנחנו צריכים להתחיל בתשובה, היות וכבר אחרי שאנחנו שווים, הוא ישוב אלינו. אבל לפי מה שכתוב עכשיו פה, ב-40 יום האלה, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא נמצא. והוא שט. וזה את רצון. אז מי צודק? אז אני לא רוצה להיכנס כי זה דקדוק קצת דק. לפי ראשי תיבות אלול, מי מתחיל? אני לדודי. ואז דודי לי. כלומר, אני לא רוצה להגיד את המשפט הזה, כי אני לא בטוח שאני צודק, אבל אם נלך לפי הראשי תיבות האלה, יוצא שעיקר העבודה בחודש אלול, זה מתחיל מאני לדודי. זה הרצון שלנו. אנחנו צריכים לעבוד על הרצון שלנו, ללא תנאי ותלות, למרות שיש רצון אלוקי שחל עלינו. אבל אם אני יוצא רגע מהפלפול הזה, לא משנה כרגע, יש כאן מפגש הרצונות. מפגש של הרצון האלוקי להשרות עלינו טובו ורחמנותו ושכינתו, והתעוררות של הרצון שלנו להופיע את מי שאנחנו באמת. זו סגולת הזמן. ובא לבני יששכר אומר אותו דבר, תראו ברשותכם מקור 2, דיני ימי אלול אין הם הימי רצון. הימים, כלומר הימים של משה להר לקבל לוחות אחרונות, ונתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל בשמחה ומחלהם. אז הנה, הנתרצה פה זה כלפי ריבונו של עולם הרצון האלוקי, ומאז והלאה הימים האלה הם ימי רצון לעורר נפשות ישראל בתשובה, וכביכול ימינו יתברך שמו פשוטה לקבל שווים. אז אם אלה הוא נתרצה לנו, אם אלה הם ימי רצון שלנו לעורר את נפשותנו אל בתשובה. אם כן, אז אנחנו נמצאים עכשיו כל זמן מיר בתכונתו, זמן כגרים, עבודת השם בחודש אלול, כלומר מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, סוגיית הרצון. זאת הסוגיה. כלומר, אני שוב חוזר מה שאמרתי קודם. אם אנחנו נסתפק רק בהשתפרויות מעשיות ולא נעבוד על הרצון, אז נגיד בעדינות, אנחנו לא כל כך בכיוון. הנקודה העיקרית היא עבודת הרצון. עכשיו אני רוצה קצת לפרק את הסוגיה הזאת שנקראת עבודת הרצון. מה זה אומר? אז אני רוצה להמשיך בספר בני יששכר בדברים שכמובן יפה להם הצניעות, אבל אנחנו מתכוונים פה לנמשל ולא למשל, אז אני מרשה לעצמי לקרוא. אומר בעל בני יששכר בספר יצירה, בני יששכר, בעל בני יששכר, אחד מהמקובלים בדורות הקודמים, דברים עמוקים מאוד, והוא מביא בהרבה מקומות ספר יצירה, ספר יצירה, ספר שמיוחס לאברהם אבינו, והספר הזה, בתוך הספר הזה יש משפט לכל חודש, שמה המזל של כל חודש, ומה האיבר של כל חודש בגוף האדם, וכו' וכו', ואיך זה קשור בעצם, איך זה ביטוי לתוכן הרוחני של החודש. אז המזל של חודש אלול, אני מכוון לנמשל של הדברים כמובן, בספר יצירה, יש פה התחלת ציטוט, בתולה בעולם ואלול בשנה. חודש אלול מזלו בתולה. מה זה אומר? מה זה קשור לפה? אומר בעל בני יששכר, כנסת ישראל דומין תמיד לבתולה, שלא שלט בעדיין שום איש, וכביכול, וכביכול חביבה על דודה, בכל פעם כשעה ראשונה. והנה, החודש הזה המיוחד לתשובה, מזלו בתולה, דל ידי התשובה נעשים כבריאה חדשה, וכאילו לא שלט עליהם היצר הרע. אני אומר את זה רגע בשפה יותר פשוטה, בסדר? יש עלינו הרבה השפעות. בשפה של מה שאמרנו מקודם, הרצון האנושי שלנו, של הכלל ושל הפרטים, כלל האומה והפרטים, לא תמיד מכוון לרצון האלוקי. ונראה הרבה פעמים שכל ההשפעות עלינו, וכל, תכף נראה איך הרב מגדיר את זה באורות ישראל, כל מה שאנחנו מושפעים, השפעות חיצוניות, נראה, אני אומר את זה כמשל, כן? שההשפעות האלה בעלו אותנו ואיבדנו את בתולנו במובן האלוקי. כביכול כבר אין דרך חזרה. אין דרך חזרה. כי הרצון האלוקי שהוא טבע, הטבע האלוקי שלנו, כל כך הושפע וכל כך ספוג בכל כך הרבה רצונות ואג'נדות ותפיסות עולם וכולי, שאתה מיואש. אתה אומר, לא ישתנה פה כלום. לא יכול להשתנות. הרמנו ידיים. בחודש אלול, כלומר, אני אגיד אפילו לפניכם, עם ישראל הוא תמיד בחינת בתולה. ישראל אפל פתיחת הישראל. רצוננו תמיד רצונך. בפועל אנחנו רואים שלא. כי יש הרבה בעיות וכולי. נכון. אז יש 40 יום בשנה, שהם 40 יום מסוגלים לגלות את היותנו בתולה. במובן הזה, שלא שלט בה עדיין שום איש. וכביכול חביבה על דודה בכל פעם כשעה ראשונה, והנה החודש הזה המיוחד לתשובה מזלו בתולה, דה על ידי התשובה נעשים כבריאה חדשה, וכאילו לא שלט עליהם היצר הרע. זה, הידיעה הזאת היא ידיעה מאוד חשובה. שב-40 יום האלה אנחנו מסוגלים לחזור להיות מי שאנחנו באמת, וכל מה שנדמה לנו, שהשפיעו עלינו השפעות, שהם על חזור, ובלתי ניתן לתיקון, זה טעות, זו טעות. ו-40 יום האלה הם 40 יום מסוגלים לזה. צריך להאמין בזה. עכשיו, לגבי סוגיית הבתולה במחאות, יש כאן פסקה חשובה ביותר. באורות ישראל, שגם הרב מזכיר פה את סוגיית בתולת ישראל, נפלה ולא תוסיף לנפול קום בתולת ישראל, אז לכן נכנסנו את זה פה, כי אני חושב שזאת אחת הסוגיות, תכף נראה מה, היסודיות של גאולת הרצון. צריך לגאול את הרצון. מה זה אומר? אז בואו נראה. אומר הרב באורות ישראל, כל ציורי העולם, פרק ה' פסקה ו' מקור 3, כל ציורי העולם לא עשו שום רושם כלל על עצמיותה הפנימית של כנסת ישראל. כל ההשקפות, כל מיני התרבויות ששלטו ושולטים ברוח האדם מקצה תבל ועד קצהו, לא הגיעו לאביב, תכף נסביר, אפילו נקודה אחת של יפעת האורה האלוקית החופשית של כנסת ישראל. תמימה היא. תמימה אשר לא עלה עליה עול, בתולה ואיש לא ידע. לכן הזכרנו את זה פה. נפלה ולא תוסיף לנפול קום בתולת ישראל. זאת היא אמיתתה של הנחמה העליונה, אנחנו בשיבת הנחמתה, המוצצה במערבה. אני משוכנע שהזכרתי פעם את מה שאנחנו להגיד עכשיו בדקות הקרובות. פה, הזכרנו את זה פה, נראה לי יותר מפעם אחת. כשיצאו ספרי שמונה קבצים, יש פה בספרי שמונה קבצים, היה ויכוח גדול, או לא כשיצאו, כשגילו את שמונה קבצים, או שגילו מהמחבוא את שמונה קבצים, היה ויכוח גדול, האם להוציא את זה לאור. האם להוציא את השמונה קבצים לאור, אחרי זה יצאו הפנקסים וכו'. מה היה הוויכוח? הייתה דעה שאמרה בין הרבנים, שיות ודברי הרב, דברי הרב קוק, הם מאוד עמוקים, ומאוד נשגבים, ולא כל אחד יכול להבין כל דבר, ואפשר להגיע להרבה בלבולים, לכן אי אפשר להוציא לאור את הקבצים של הרב, את הדברים שהרב כתב לעצמו, בלי שהם עוברים עריכה, שסוגריים חשובות, הרבה מהכתבים של הרב, ערך הרב ציודה, הרב קוק מינה את בנו הרב ציודה, לערוך את הכתבים שלו, ומי שקצת בקי יגלה לפעמים דברים מאוד מעניינים, למשל בספר אורות זה בולט ובעוד מקומות, שיש פסקאות עוקבות בשמונה קבצים, והרב סיודה לפעמים מדלג על פסקאות. הוא מביא פסקה ג' וקופס לפסקה A. רגע, מה עם פסקה ד'? זה מסובך מדי, זה אנשים לא הבינו. או למשל, הוא מדלג על משפטים לפעמים בפסקה, או משנה מילים בפסקה. יש את זה, יש, אני יכול להוכיח לכם את זה. יש. למה? כי הרב ציונה הוא אדם מאוד אחראי, היה תלמיד חכם אחראי מאוד. הדברים של הרב הם דברים גדולים. לא כל מוח סבילה, לא, אי אפשר לקלוט את זה בקלות. אז כשהרב ציונה ראה שיש פוטנציאל טעות, אז הוא סינן את זה. לכן כשיצא, ולכן ערך את כתבי הרב. ולכן רוב הכתבים שיש לפנינו, חוץ מהקבצים והפנקסים, הם כתבים בדרך כלל ערוכים. ערוכים בתוכן, ערוכים במילים, בסדר כמובן. וכו, למשל, סתם דוגמה. מה שאני הולך להגיד עכשיו, הרב ציודה סידר באורות התחייה פרק ו', זה מאוד מעניין, תכף נדבר על זה. בכל אופן, אם כן, אז שיטה אחת אמרה, לא מוציאים את הכתבים שהרב כתב לעצמו ללא עריכה. לא מוציאים את שמונה קבצים. כך אמר האגף השמרני של תלמידי הרב קוק. יפה, היה אגב יותר פתוח, והוא אמר, מה פתאום? שמונה קבצים של הרב, זה הרב קוק בעצמו. אתה רוצה לדעת מי זה הרב קוק באמת? זה בלי עריכה. זה לשד החיים של הרב, הוא כתב את עצמו. ואחר כך, בסוף שורה האחרונה, לא כל מה שהיה, יצא שמונה קבצים, ומאז אנחנו נהנים מאוד, משמונה קבצים והפנקסים, ויוצאים הדברים לאור, ברוך השם. יופי, דרך אגב, המתנגדים הגדולים להוצאת שמונה קבצים, הם אלה היום שמלמדים הכי הרבה את שמונה קבצים. בסדר, לא ניכנס לכל הסוגיות האלה. בכל אופן, אם כן, ואז יצא שמונה קבצים לאור. עכשיו, אני זוכר, לי יש, אני רציתי להביא מהבית, שכחתי כי מיירתי, אני זכיתי לקנות את הסט הראשון של שמונה קבצים, מתוך האלף הראשונים, שיצאו, יש לי את זה עוד בסליל, כמו של דבר מחשב של פעם, נראה לי הוציאו אלף, אז אני קפסתי על זה מהר, ותפסתי אחד, מיד יצא בקריחה אהבה, וכל מיני חלוקות וזה, בסדר. בקיצור, אז אני הייתי מאוד, המילה סקרן זה לא סקרן, אלא מאוד היה חשוב לי לזהות מה הדבר הראשון, פרק א', או קובץ א', פסקה א', של הרב. זה הראשית עוני של הרב. זה לשד החיים, שם הוא היה. זה כאילו, זה מין MRI לנשמה של הרב. זה מרתק. מה?
כמו למה פתח במתי?
למשל. או למה פתח בבראשית, וכדומה. איפה הרב היה? דרך אגב, אני חייב לספר לכם סיפור שאני סיפרתי אותו בשבוע האחרון, כמה פעמים. ברוך אתה, שהכל נהיה בדרום. רק להבין מי זה היה. הרב סיפור לא ידוע, לא כתוב, כמדומני, עדיין בשום ספר, אלא אם כן מישהו כתוב פה ספר. אני לא ראיתי כתוב, לא, נדמה לי לא כתוב. סיפר לי הרב אלישיב הכהן, החתן של הרב דרוקמן, מחדרה, מי שמכיר. ומכירה. שסבא שלו, סיפר לי זה לפני 35 שנה, את הסיפור הזה פחות או יותר, שסבא שלו גר במאה שערים, ואז הרב קוק הגיע ליפו. יום אחד סבא שלו הולך במאה שערים, פוגש את רב חיים זונלפד. רב חיים זונלפד היה הרב, המנהיג, של הציבור החרדי, הידע החרדית, והיה קנאי גדול, גאון, קדוש וצדיק גדול, אבל היה מתנגד מאוד גדול לתפיסות של הרב קוק. מאוד, היה ויכוחים קשים. והסבא הזה פוגש את רב חיים זונלפד ברחוב. ושואל אותו, את רב חיים זונלפד, הרב שמע מי הגיע לארץ? אמר לו רב חיים זונלפד, כן, שמעתי הרב קוק. שואל אותו הסבא, תגיד, הרב, מה אתה אומר? הוא יהיה הרב הראשי של ארץ ישראל? אז הוא אמר, לא, הרב הראשי של ארץ ישראל הוא לא יהיה. אבל כהן גדול בבית המקדש הוא יהיה. גבירותיי ורבותיי, העיקרות והעיקרים. המתנגד, אחד המתנגדים הגדולים ביותר, מבחינה השקפתית, לרב, רב חיים זונלפד, ידע את מעלתו של הרב, ואמר, הוא יהיה כהן גדול. אז זה מאוד חשוב לדעת איך מתחיל כהן גדול, פוטנציאלי, את הכתבים שלו. כן או לא? אם אני עכשיו יעצור באמצע ויגמר השיעור, זה צער בעלי חיים? זה צער בעלי חיים, לא? נראה לי. אז איך הרב קוק פותח? אז רציתי להביא לקרוא לכם, אני אעשה בעל פה. יש פה שמונה קבצים, לא? שם בצד הוא נראה לי שמונה קבצים. אם מישהו יביא, אני אשמח לקרוא לכם. אבל אני אנסה להגיד בעל פה. אז אני אגיד בעל פה, מה שאני זוכר. אומר הרב ככה, שימו לב. חיים אנו, אני מצטט, חיים אנו עם הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. יהודי ממוצע בגבעת שמואל. עורך דין? לא אתה חס ושלום. מתחיל משפט. חי אני עם, כלומר, נתרגם את רגע, מכוח מה אני חי? למה קמתי בבוקר? למה יש לי מוטיבציה לקום בבוקר? ממה אני מבסוט שאני שם את הראש על הכרית בלילה? חיים אנו עם, מה יהודי ממוצע ב... דיזינגוף סנטר יגיד, איך הוא השלים את המשפט הזה?
שאיפות.
איך?
שאיפות.
אתה שומע?
שאיפות.
שאיפות, מה שאיפות?
כסף.
כסף, כבוד. קפה בשנקי. תודה. קפה בשנקי, משהו כזה. חיים אנו עם, הצלחה. איך?
שק בריבה.
לא, זה גדול עליי, זה מושגים שאני כבר לא מכיר. אני גדלתי בכל עונה, תראו אותי ככה. למדתי פה בגבעת שמואל שעודי הוא פרדסים. עוד לפניך. כשהוא פה פרדסים למדנו פה. במכינה. בכל אופן, אם כן, אז איך אנחנו היינו מתחילים משפט כמו חיים אנו עם? כלומר, אנחנו חיים מכוח ובשביל, היינו אומרים דברים פשוטים שרוב בני אדם רוצים שקט, רוצים שלום, רוצים כבוד, רוצים כסף, קריירה, קידום באוניברסיטה, הצלחת הילדים, זוגיות טובה, בריאות, פרנסה, אלף סברות. יפה. איך, מה רב אומר? חיים אנו עם הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. מה זה ציורים רוחניים? הכי פשוט אני רוצה להסביר את זה. מה אנחנו מציירים בעיני רוחנו? מה, איך אתה מצייר את החיים כפי שהם צריכים להיות? כל אחד מאיתנו יש לו ציורים. הציורים הרוחניים, אפשר להגיד, זה החלומות שלנו, השאיפות שלנו, עולם האידאות, מה שאנחנו רוצים לממש, החלומות שאנחנו רוצים להגשים אותם וכו'. אומר הרב, מה הם החלומות? מה הם הציורים הרוחניים שלנו? אני מדבר לעצמי בכל רב ולכולנו. יהודי, האומה הישראלית קמה בבוקר. יהודי קם בבוקר, ערן קם בבוקר. מה הוא צריך לומר לעצמו בשביל מה הוא קם? אומר הרב, חיים אנו עם מה, מכוח מה ולמען מה? חיים אנו עם הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. יש לאומה הזאת נשמה, ונשמת האומה הזאת יש לה שאיפות, והציורים הרוחניים הם מקור החיים שלנו. הם סיבת החיים שלנו. הם האושר של החיים שלנו. פה הרב היה. הרב כל הזמן בעיני רוחו ראה את שאיפת האומה. את השאיפה של הנשמה של האומה. ואת זה הוא חי. צריך להביא למה אנחנו מדברים. עכשיו תגידו, עכשיו אולי רק אני אתרגם את זה רגע, למה האומה שואפת? גם את זה נדמה לי אמרנו פעם פה. האומה שואפת לדברים הכי, הכי בסיסיים. שעם ישראל יהיה מה שהוא צריך להיות ולא יחכה תרבויות של גויים. שכל עם ישראל יהיה בארץ ישראל. שנהיה שייכים לתורה וירת שמיים. שתורת ארץ ישראל תהיה תורת חנו וקיים חנו ולוחמנו. ומלכות בדוד, וכהנים בעבודתם, ותיקון עולם, וביום השם אחד ושמו אחד, ונערו אליו כל הגויים, ושלום עולמי וגר זאב עם כבש וכו' וכו'. אלה דוגמאות לציורים הרוחניים שמכוחם ולמען הגשמתם אנחנו חיים. אני מרשה לעצמי לומר לעצמי עוד פעם, אם אני קם בבוקר ולא חיים זה, אז יש לי בעיה רצינית עם הציורים שלי עם אחרים. חיים אנו, אנו זה לא רק הרב קוק, זה האומה הישראלית ככלל וכפרטים. חיים אנו עם הציורים הרוחניים שבשאיפה של נשמת האומה. אומר הרב, ואם יש כאלה שמנסים לפגום את הציורים האלה, אומרים לא, גם בתקופת גאולה יישארו עוד כמה יהודים. איפה? בברלין. זה בסדר שיהודים גרים במרוקו. אפילו באיראן, מה אתה רוצה? ואולי גם בלונדון. אמרנו פעם שלא מחכה לנו, נכון? ברוך השם. אז אם אני חי עם ציור כזה שבעולם מתוקן יהיה יהודי אחד בחוץ לארץ, בעיה רצינית. ואם מציירים לי ציור כזה שזה אפשרי, אם מציירים ציור שבסוף יש שתי מדינות לשני עמים, ולא בטוח שיש בית מקדש בהר הבית, כי יהיה מלחמת עולם עם האסלאם, ובכלל, בית המקדש זה בעצם בית מטבחיים, אז זה בכלל פרימיטיבי מפעם. אנחנו חיים בעולם טכנולוגי, עולם אחר, וכו' וכו' וכו'. אז אם אנחנו עכשיו פוגמים לעצמנו, או שפוגמים לנו את הציורים הרוחניים האלה, אומר הרב, אני קופץ לפסקה ב', מי שבא לקוץ, לקוץ בין מלשון קוץ, כמו קוץ בבלון, אתה מפוצץ את הציור הרוחני האמיתי של ישראל, או לקוץ מלשון קץ, אתה שם קץ, אתה שם סוף לציור הרוחני של ישראל, כי אתה מעמיד אלטרנטיבות, מעמיד אג'נדות, קונספציות וכדומה, מי שבא לקוץ סעיפים הללו, מי שממעט את חילם, את כבודם וחשיבותם אצלנו, סליחה שאני מדבר ככה, זה מה שהתשקורת עושה, ואנחנו ספוגים בזה כל הזמן, מעמידים לפנינו כל מיני אג'נדות וכל מיני קונספציות וכל מיני שאיפות חיים וכל מיני סדרי עדיפויות וכל מיני, נקרא זה בשפה הזאת, ציורים רוחניים שמבטלים את הציורים הרוחניים האלוקיים הישראלים האמיתיים, ואנחנו אוכלים את זה. לפעמים אנחנו לא מודעים מרוב שאנחנו כבר ספוגים בזה. אז מה מדברים איתנו על המלחמה? מתי נשמיד את החמאס? חשוב ביותר, צריך לעשות את זה, חיזבאללה, כנל, תימן, איראן, סין, רוסיה, הכל נכון. הלאה, מתי התושבים יחזרו לבתיהם? הכל נכון. כן, אבל יש פה בירור הרבה יותר עמוק. מה קורה עם התרבות? מה קורה עם תפיסות העולם? מה קורה עם השקפת החיים? מה אנחנו חיים? למען מה אנחנו חיים? כל מה שתיארתי עכשיו זה חשוב, אבל זה ההתחלה של הפתיחה של הקדמה של המבוא לבירור התרבותי שצריך להתברר פה בחברה הישראלית וממילא כלפי האנושות. עכשיו, מי שבא לקוץ סעיפים הללו, מי שממעט את חלם, את כבודם וחשיבותם אצלנו, איך הוא ממעט? או שהוא מזלזל בזה, או שהוא מעמיד אלטרנטיבות וכדומה, הרי הוא ממעט את לשד חיינו. זה לשד החיים שלנו, הצורים הרוחניים האלה, שבשאיפה שנשמת האומה. ולנגדו, אל מול מי שרוצה לזלזל בזה, ולמעט את זה, ולרסק את זה, ולכווץ את זה, ולגרום לנו להתרחק מזה, ולנגדו אנו מתקוממים בכל מלוא כוחנו. דרך אגב, לא בהרבה מקומות הרב משתמש בביטויים חריפים, זה לא חריף כל כך, יש ביטויים הרבה יותר חריפים ברב, אבל זה ביטוי חריף, להתקומם בכל מלוא כוחנו. להתקומם זה לשון לקום, אנחנו רוצים לקום, לקומם את מה שרוצים להפיל. אז אם כן, למה כל ההקדמה הזאת? איך הרב פתח את שמונה קבצים בציורים הרוחניים, שבשאיפה של נשמת האומה, שהם מקור וסיבת ומגמת החיים שלנו. ומי שרוצה לקצץ את זה, ולשים לזה סוף, אז אנחנו מתקועים נגדו בכל מקוחן. עכשיו, כל זה הקדמה רק כדי להבין את, את עומק המשפט בשלוש. כל ציורי העולם, יש בהיסטוריה, עם ישראל הושפע מהמון ציורים. המון ציורים, המון רעיונות, המון תפיסות עולם, המון השקפות חיים, היום קוראים לזה אג'נדות וכדומה. כל ציורי העולם לא עשו שום רושם כלל על עצמיותה הפנימית של כנסת ישראל. אני רוצה רגע לדקדק את זה. האם הציורים העולמיים שאנחנו ספגנו במהלך הגלות, 2000 שנה, וגם פה במשך 80 שנה, 130 שנות ציונות, האם הציורים הרוחניים האלה השפיעו עלינו מבחינה חיצונית, רצונות, מחשבות, מעשים, כן או לא? כן! אנחנו בגבעת שמואל, לא שכחנו. כמה זה קפלן פה קו אווירי? לא רחוק, נכון? אז השפיעו עלינו, ברור. מצוין. אבל לא על העצמיות הפנימית. כל ציורי העולם לא עשו שום רושם כלל על עצמיותה הפנימית של כנסת ישראל. על המציאות החיצונית שלנו, כן. זה גרם נזקים, כן. אנחנו נדרש לתקן את זה ולשלם מחירים בדרך לתיקון הזה, בוודאי אנחנו רואים את זה עכשיו.
זה דברים שכן נגעו גם בהלכה ובחינוך.
זה קל וחומר, עוד יותר, זה סוגיה חדשה. אני מדבר כרגע, כן, הרב כאן, הרב, רק שנייה אחת. אתה צודק, אתה צודק. לכן אני דילגתי פה שהרב אומר בתחילת פסקה א', שגם עולם ההלכה הוא ביטוי של הציורים הרוחניים האלה. זה הוא כותב מפורש בהתחלה. בכל מקום שהניצוצות של אור הללו גנוזים שם, בין שיהיה מקום זה ממשי, כלומר מידת ערך ארץ זה ארץ ישראל, מידת ארץ סליחה, בין שיהיו מעשים זה מצוות, זה שכון ארוך, עשה ולאו, שאלו הציורים כמוסים ביסודם. לזה הרב מכוון פה, אבל אני רוצה להיכנס לזה כרגע. בכל אופן, אם כן, אז האם הציורים שאנחנו ספגנו וממשיכים לספוג, השפיעו עלינו בחיצוניותנו, במחשבות, ברצונות, בסדרי עדיפויות, בשאיפות החיים, בהתנהגויות המעשיות וכו'? כן, בוודאי שכן, ודאי. אבל האם זה השפיע על העצמיות הפנימית שלנו? לא. סליחה, עוד פעם אני אומר, האם אנחנו באמת בתולה? כן. כן. שחורה אני ונבע. שחורה מבחוץ, נבע מבפנים. מה? הכל חיצוני. אני אומר לך, אני זוכה להיות במכון... תאוריי. אני עונה לך, מה השם? אביב, נעים מאוד. אני חייב לספר לך סיפור. לכן. אני במכון מיר, נראה לי אותו 30 שנה. בסדר? הייתה תקופה, אני במכון מיר, 30 שנה. הייתה תקופה שאחד התפקידים שלי היו לקבל תלמידים שבאים ברעיון פתיחה ובליווי הראשוני שלהם. אני אומר לך, אני לא מאמין שאני, אני זוכר את הסיטואציה. יושב מולי אדם שעבר בחיים דברים מטורפים מכל הבחינות. אחד השם מולי אומר לי, אכלתי נחשים בג'ונגל בגוטמלה. אמיתי. נו, אל תקריא וניתמתם ונתמתם וניתמתם וכו'. נכון? ואתה פוגש בתוך, כלומר, כשאתה מקלף את כל הסיפורי, לא רוצה להגיד ג'יפה האלה, כן? כל הסיפור, כל הלכלוך הזה, אתה מקלף את זה, אתה פתאום רואה מולך, ואתה רואה, אתה רואה נשמות תאורות. אני זוכר, היו לי הרבה מאוד סיטואציות כאלה, שאני, מצד אחד אתה רואה בן אדם מדבר מעומק נשמתו התאורה, ממש, אלוהי נשמת הדבי תאורה היא, מתוך נשמת כלל ישראל, וכלפי חוץ הסיפורים שהוא מספר לך, הם לא תואמים את תארת הנשמה שלו. לא שאני יודע שהיא קיימת כי למדתי זה בספרים. כן, הוא רואה את זה, אתה פוגש את זה. הבן אדם נקי, יש לפעמים אדם, אתה רואה שהלכלוך הוא כל כך חיצוני, אבל מבפנים הוא כזה נקי, זה מין נקיות פנימית כזאת, לא יכול, אין לי מילים לתאר את זה. אז אני פגשתי את זה. אז אי אפשר להגיד לי זה לא. אני פגשתי את זה. הרבה שנים פגשתי את זה. יכול להיות. יכול להיות. לא, לא, אז זה ברור לי. הייתי בהשכרה, אולי סיפרתי לכם פה אחד השיעורים הקודמים, הייתי בהשכרה לפני כמה שבועות, בהשכרה של אחד מחללי נובה, השם יקום דמו. אז דיברתי שם בהשכרה של 11 חודש, לא משנה, באזור הדרום, באיזשהו מקום, והגיע חי איזה רב ספרדי כזה, שסניק נראה לי, נחמד. והוא סיפר על הרב יורם אברג'יל, שזה קרוב אלינו בנתיבות, הוא סיפר שפעם מישהו שאל אותו, אולי הוא עצמו שאל אותו, לא יודע, איך אתה מקבל כל אחד? מה, לא אכפת לך, עם כיפה, בלי כיפה, בלי קעקוע, עם קעקוע, לא מעניין אותך. אז הרב יורם אמר ככה, אני, כשאני רואה בן אדם, אני רואה את האלוקות שבו. אמרתי זה פעם באיזשהו שיעור, הרב הזה, שמעתי זה ממנו, אז אני רואה את האלוקות שלו, אני לא רואה את כל המסביב, אני לא רואה את זה, אני באמת רואה את האלוקות שלו. אז אמרתי, אז אחרי ששמעתי את הסיפור הזה, אמרתי זה באיזשהו שיעור, ניגש אליי מישהו, אני לא בקי בכתבי הרב יורם אברג'יל, אז הביא לי צור ירום, ובאחד המקומות הרב יורם אברג'יל מזכיר את הרב קוק, שכך הוא היה מתנהג. וכן הרב, וכן מרן הרב קוק, הרב כתב. כן. בדיוק, בדיוק. אז לכן, זה אמיתי. לכן כל ציורי העולם, אנחנו צריכים להאמין בזה, חברים, אנחנו צריכים להאמין בזה שגם כשיש בחברה הישראלית ובהנהגה הישראלית, וגם בנו, בואו נודה, שיש עלינו השפעות קשות, ולפעמים נראה לנו שאין סיכוי לשנות את הציורים שהם הפכו להיות התרבות שלנו, חס ושלום. אומר הרב, כל ציורי העולם לא עשו שום רושם כלל על עצמיותה הפנימית של כנסת ישראל. מבחוץ כן. כן, מבחוץ כן. יש לזה השלכות, כן, משלמים מחירים, זה נזקים, כן, נצטרך לתקן את זה גם במחירים כבדים, כן, הכל נכון. אבל לא עשה שום רושם כלל על עצמיותה הפנימית של כנסת ישראל, הנה הרב מפרק את זה קצת. כל ההשקפות, כל מיני התרבויות, ששלטו ושולטים ברוח האדם, מקצה תבל ועד קצהו, לא הגיעו לאביב, אפילו נקודה אחת, שליפת האורה האלוהית שהחופשית של כנסת ישראל. מה זה להאביב? אנחנו יודעים שיש כל מיני שמות לעננים, נכון? אחד מהשמות של ענן זה אב. למה הוא נקרא, איזה ענן נקרא אב? ענן שהוא אבה, יפה, כן, הוא מלא מים. מה מייצר ענן אב במציאות? ענן אבה, שיש אבים במציאות. מה זה מייצר? זה מייצר הפסק בין השמש לבין כדור הארץ. ולכן מה שנמצא מתחת לענן ביחס לכדור הארץ, זה אפלה, זה חושך, זה ערפל, נכון? ככה זה נראה. אז נראה שהשמש, יש איזה מחסום שחוסם אותה, שזה האבים האלה, כדי להאיר לעולם. וזה לא רק בנמשל, זה לא רק במשל, פוטוסינתזה וכל זה, זה ודאי גם בנמשל, הארת פנים מול הסתר פנים, חד ושלום. אז יש לפעמים מצבים של אבים, זה הקדוש ברוך הוא אמר למשה, הנה, כן, הנה נוכי בא אליך, באב וענן. לא בענן רגיל, באב וענן. למען ישמע עם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. כלומר, החידוש הגדול של אמונתנו זה לא כשאין עננים. החידוש הגדול של אמונתנו זה כשיש חז ושלום עננים ועננים אבים. הנה אנוכי בא אליך באב וענן. אז אומר הרב, כל האבים האלה, כל ההשקפות, כל מיני התרבויות ששלטו ושולטים ברוח האדם מקצה תבל ועד קצהו, כל ההיסטוריה, כולל בהיסטוריה בעת החדשה שלנו, לא הגיעו לאביב, זה לא מייצר איזה ענן שלא מאפשר לנו לקבל את השפע האלוקי, את הרצון האלוקי, לא הגיעו לאביב אפילו נקודה אחת של יפעת האורה האלוהית החופשית של כנסת ישראל מבפנים. לא עשו שומרו שם כלל על עצמיותה הפנימית של כנסת ישראל. על החוץ כן, על עצמיותה הפנימית לא. תמימה היא, תמימה אשר לא עלה עליה עול, הנה בתולה. בתולה ואיש לא ידע. לעניות דעתי, לפי הכיוון הזה יוצא ככה, שאולי העבודה כל שנה, העבודה בחודש אלול, כל שנה, זה לכוון רצוננו לרצונו. זה עיקר העבודה, מהמקום של הרצון הפנימי, מהמקום הזה יוצאים לפעולות מעשיות, של שיפורים מעשיים, הכל נכון. בסדר. אז כל שנה זה ככה, כל שנה, חודש שירות זה מזל בתולה, וכל שנה יש 40 יום, מ-א' אפילו עד יום הכיפורים, 30 יום ראשונים בתולה וכולי, בסדר, יפה. השנה הזאת, שנראה שיש עלינו כל כך הרבה השפעות, בואו נודה. בואו נודה בזה רגע. צריך חייבים להודות בזה. אנחנו קצת מוכזבים שאנחנו רואים עד כמה אנחנו תלויים באמריקאים. לא רק בנשק, ולא רק בהומניטרי, שזה ביזיון מארץ הביזיונות. שמעתם חדשות אתמול היום, או אני קראתי את זה היום או אתמול, שהיה איזה דו שיח בין שני מחבלי חמאס, שאחד אומר לשני, אין לנו כבר, אין מקום במחסנים, תיקח את זה למקום אחר. אין להם מקום במחסנים לכל ההומניטרי הזה. מאיפה זה בא? מאמריקאים. ואקדמיה אמריקאית. אבל זה מעבר למחסנים האמריקאים. התרבות האמריקאית. אז קשה להבין, קשה לדמיין, שהחברה הישראלית, האומה הישראלית, ההנהגה הישראלית, כולנו יכולים להשתחרר מההשפעות האלה. ההשפעות הביטחוניות הן כלום לעומת ההשפעות התרבותיות. נכון? איך חנות שמכבדת את עצמה קוראת לעצמה? פוקס. או to go. או מה עוד תעזרי? אמריקן? איגל. איגל. כן. למה? פוקס, מה זה פוקס? שואל. אחלה חנות, שואל. to go זה ללכת, לא? אני שכחתי את האנגלית שלי באוכל שם. ללכת. למה הכל צריך להיות באנגליש? למה? למה? ברור. להיכנס? אני מוכן להיכנס. התרבות המערבית חדרה בבתי המדרש ואצל הדתיים לא פחות מאשר הציבור שנקרא חילוני. אלא מה? אצלנו זה עם זקן? אז יש הכשר? ברור, אנחנו עובדים על עצמנו. דרך אגב, מבחינה מסוימת זה גם טוב. למה זה טוב? שפחות אנחנו יודעים מה המצב. אוי ואבוי שתהיה תרבות אמריקאית והכותרות יהיו בעברית. נחשוב שאנחנו עבריים, אבל אנחנו בעצם אמריקאים. אז טוב מאוד שנדע שאנחנו אמריקאים, כי כתוב אמריקאית, אז טוב מאוד. שנדע שאנחנו אמריקאים. אם האמריקאים צריכים לדבר אמריקאית, ואם הערבים צריכים לדבר ערבית. זה הביטוי החדש. לא. אם האמריקאים ואם הערבים צריכים לדבר יהודית. זהו. זה אנחנו. מדברים מה שאנחנו. אז אתה מסתכל על המציאות, ואתה אומר לעצמך, זה יכול להשתנות הסיפור הזה? הציורים לא השפיעו על עצמיות של כנסת ישראל? תראה איזה השפעות חיצוניות יש, מה זה לא השפיע גם פנימה? אומר הרב, הנה, אנחנו נכניס פה את סוגיית הבתולה, כל זה לא השפיע, לא עשו שום רושם, כלל תמימה, כנסת ישראל היא תמימה, תמימה אשר לא עליה להעול, בתולה ואיש לא ידעה. אז יוצא לפי זה ש-40 יום מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, בפרט ודאי חודש אלול, ודאי אחר כך כל וחומר עושה את המתשובה, זה עוד חשבון, אבל הימים האלה הם ימים שמסוגלים, הם ימים של עת רצון. מה זה עת רצון? להאמין שהרצון שלנו יכול להיות מכוון לרצון האלוקי. מה זה אומר? שכל מה שאנחנו רואים, שהרצון שלנו והמחשבות שלנו הושפעו השפעות קשות, מכל מה שהוא זז מבחוץ עלינו, כל זה חיצוני לנו, ואנחנו מסוגלים לשנות את זה, ולתקן את זה. באמת, אני חושב שצריך לכוון בתפילות, צריך לכוון בסליחות, צריך לכוון בלימוד, צריך לכוון במחשבות, בתקופה הזאת עכשיו, ברמי יום הללו, צריך לכוון שעם ישראל יתעורר, שהנהגת ישראל תתעורר, שנחזור למי שאנחנו באמת. זה, את רצון זה, מי מסוגלים? אלו ימים מסוגלים. זאת הגדרת הימים, זה כל זמן מיר בתכונתו, זה זמן כגרים, זה עבודת השם, אלול, אלול. מה חשבתם שראיתם את הכותרת הזאת, אלול? אני חשבתי, אולי תתחיל לברך ברכת המזון מברכון ולא בעל פה. תיתן קצת יותר צדקה יקמצן. תלמד קצת יותר תורה כמו שצריך. לא? נראה לי, זה מה שאני חשבתי. פתאום הרב פה אומר, רגע, רגע. לא, זה משהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר עמוק, שאתה כביכול התיישת ממנו כבר. לכן מזל אלול ומזל בתולה. אנחנו בתולה. ובזמן הזה זה יכול להתעורר. וזה תלוי גם, תלוי הרבה בנו, לא רק ברצון האלוקי, תלוי בנו. אני מסיים את החלק הזה רגע. אז בתולה ואיש לא ידע, נפלה ולא תוסיף לנפול, קום בתולת ישראל, כפי שקוראים את הפסוק הזה כך, על פי הטעמים. אומר הרב, כמו שאמרנו מקודם, אנחנו בשיבת נחמתה, זאתי אמיתתה של הנחמה העליונה המוצצה במערבה. מה זאת נחמה? מה מנחם אותנו? המציצה במערבה בארץ ישראל, תורת ארץ ישראל מנחמת אותנו. מה תורת ארץ ישראל מנחמת? איך היא מנחמת? במה? היא מנחמת בזה שהיא יודעת את האמת. היא אומרת את האמת. מה האמת? שאנחנו מזל בתולה. ומה האמת? ש-40 יום האלה מסוגלים להופיע את זה. ולכן אנחנו מסוגלים לעשות שינוי עמוק מאוד מבפנים. ולא רק קוסמטיקה מבחוץ. זה עת רצון. תודו שהשיעור הזה מפתיע קצת. מה? קצת מפתיע.
ומה המעשי שלך?
אני לא מעניין אותי. המעשי זה שלב דלת. זה לא מעניין. זה כן מעניין. כי לא יכול להיות שנגיד, אני רוצה, ומה אתה עושה? קם ב-9 בבוקר לסליחות ב-2 בצהריים. תפסיק בלבד את המוח.
חמש.
טוב, עכשיו עם הנצח חמה זה 6:22, מאוחר. כן. מה זה אני רוצה? אני רוצה לבוא לשיעור. אבל מה? בדיוק מבט לחדשות. יש עוד, זה עוד כאן מבט לחדשות, כן? מבט. מה? אין מבט. אין מבט לחדשות. זאת, אני תמיד אומר. יש לכם עוד כוח קצת? עוד טיפה? עוד טיפה. בהקשר הזה. כן, אני תמיד אומר שספר המסיעת ישרים מתחיל. יסוד החסידות בשורש העבודה, תעזרו לי. יסוד החסידות בשורש העבודה. מה המשך? שישים האדם מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל, בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו, פחות או יותר זה. אז הרמח"ל אומר שני מילים, ישים מבטו ומגמתו. מה ההבדל בין מבט למגמה? מגמה זה רחוק. מה המגמה? מה המטרה? לאן הולכים? מה שאיפות החיים? ומה זה מבט? קצר. אז פעם היה מבט לחדשות? קצר. לא מבין מאיפה זה בא, לא מבין לאן הולכים. היום יש ערוץ 2. זה בכלל, זה השניות כבר. האחדות הוא שניות, כן, זה כבר. איבדנו כבר. לכן אנחנו לא רוצים מבט. אנחנו רוצים מגמה. רוצים להבין סיבה, רוצים להבין מטרה. זה העניין שלנו. משפט אחרון, אני לא רוצה, עד מתי השיעור? את השבע חצי קבעו? כן, אז אני רוצה רק עוד משפט אחד, אם יש לכם עוד טיפה ממש, ונמשיך לפעם הבאה. תסתכלו רגע ברשותכם מקור 4, בזה נסתפק, רק את החלק הראשון. הישרות, ממש 3 דקות. הישרות התאורה אומרת שכל עמל המדע, כל מה שאנחנו עמלים במדע של תורה, לא רק במדע של חול, במדע של חול בוודאי, אבל בוודאי גם בעמל של תורה, במדע של תורה. הישרות התאורה אומרת שכל עמל המדע צריך שיהיה מכוון אל היסוד האידיאלי, ליתן לרצון האנושי את הפנים היותר תיאורים הראויים לו. אני קורא טיפה. לעדן את הרצון, לאמצו, לקדשו, לטהרו. מרום פסגת מטרתם הכללית, סוגריים שמתי פה, של המדעים, כלומר של מדעי התורה, מדעי החול ודאי ואפילו מדע התורה, צריך להיות עדינותו של הרצון עצמו, בהירותו השכלית של הרצון, והתעדליות, מלשון אידיאל, לעדל התעדליות עצמיותו. אז אנחנו לומדים תורה, עכשיו אנחנו ברוך השם לומדים שעה תורה. יופי. מה המטרה של השעה הזו? מה המטרה של הלימוד הזה? אז מצד אחד עצם הלימוד הוא חשוב. מצד שני גדול תלמוד, שתלמוד מביא ידי מעשה, אז מה אנחנו לוקחים את זה, איך אנחנו מתרגים את זה למעשה? גם זה חשוב. אנחנו לא מזלזלים, לא בידיעות הלימודיות הרוחניות שלנו, ולא בשיפורים המעשיים מכוח הידיעות הרוחניות האלה. ברור שלא. אומר הרב, על מה הדבר העיקרי? אומר הרב, הישרות התורה אומרת, שכל עמל המדע, מה שאנחנו עמלים בידיעת התורה, צריך שיהיה מכוון אל היסוד האידיאלי. מהו היסוד האידיאלי? ליתן לרצון האנושי את הפנים היותר תיאורים הראויים לו. להפוך את הרצון האנושי, לחבר אותו למקורו לרצון האלוקי. לעדן את הרצון, גן עדן, כל פעם שרב כותב את המילה עדן, שורש עדן, זה הכוונה, המקור האלוקי, גן עדן רוחני, לעדן את הרצון, לא רצון גס. של בהמיות, של נמיכות, רצון עדין, של אלוקיות, של הנשמה שלנו, לאמצו, לאמץ את הרצון, שהרצון לא יתעייף, שלא יהיה חלשלוש, שלא יהיה רפה, שלא יהיה מדולדל, שיהיה מלא כוח, מלא גבורה, לקדשו, לקדש את הרצון, לטהרו. תראו מה כותב הרב, מרום פסגת מטרתם הכללית של כל לימודי המדעים וכולל מדע התורה, בעיקר מדע התורה, צריך להיות עדינותו של הרצון עצמו, לעדן את הרצון, בהירותו השכלית של, של הרצון, אני מאוד מתחבר לשתי המילים האחרונות, והתעדליות עצמיותו, לעדל את הרצון, לעדל מלשון אידיאל. איך אנחנו מעדלים את הרצון? אז מה זה חודש אלול? את רצון. מה זה אומר? לעדל את הרצון, לקדש את הרצון, לתאר את הרצון, להאמין שזה אפשרי, להאמין שכל השפעות החיצוניות לא נגעו ולא פגעו במהות. גם בכלל ישראל, באמת אני אומר לעצמי, צריך להאמין שיכולים פה להשתנות דברים ב-40 יום האלה במלחמה הזאת. תפיסות העולם יכולות להשתנות, כי הימים האלה מסוגלים לגילוי רצון אלוקי באומה, בחברה הישראלית ובהנהגה שלה וכל אחד מאיתנו. שהראש שלנו יותר, יותר ישר, יותר מכוון, יותר, יותר נכון. זאת העבודה העיקרית של הימים האלה. מכוח זה כל השיפורים המעשיים שהם חשובים מאוד ואנחנו לא מזלזלים בהם בכלל. אבל אם אדם, משפט אחרון, נכנס לחודש אלול והוא שם את הרצון באפסנאות והוא מסתפק רק בשיפורים מעשיים או ממשיך כאשתקד, מפתיר כאשתקד, זה כמו אדם שיש קדושת שבת, נשמה יתרה, והוא לא, הוא לא, הוא לא עירני לקדושה הזאת, הוא לא מודע לזה, הוא לא מתנהג על פי זה, מבחינתו זה יום חול. אתה רואה עצמך, כמו שאנחנו מזועזעים, בואו ניקח דוגמה, כמו שאנחנו מזועזעים מחילול שבת, אתה לקחת נשמה יתרה, לקחת מעין עולם הבא, הרקת את זה, השמדת את זה, לא השתמשת בזה, לא השתמשת במעין עולם הבא שלך, חיללת השבת. אז כמו שזה ברור לכל אחד מאיתנו, אני חושב, וזה מזעזע, שלא לא מנצלים במחאות את התוכן האלוהי של השבת, אז זה לא פחות מזעזע, לא ננצל את התוכן האלוהי של 40 ימים האלה. לזה זה צריך להיות מוכוון. טוב, תודה רבה.